אנחנו קוראים מתוך החוברת של פסח, חלק כתבי רבש בעמוד 128, מאמר בו אל פרעה א', אנחנו מתחילים לקרוא את המאמר מטור ב' למטה, דבר המתחיל ועל זה נאמר. ניתן לצפות בשידורנו, ניתן גם להוריד את החוברת באתר קבלה לעם, וגם לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר חוברת לפסח, חלק כתבי רבש, עמוד 128, מאמר בו אל פרעה א', טור ב' למטה, דבר מתחיל, ועל זה נאמר. ועל זה נאמר בו אל פרעה, היינו, שנלך ביחד, שגם אני הולך איתך, בכדי שאני אשנה את הטבע, ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי, שאני אעזור לך לשנות את הטבע. ולהפוך אותה מרצון לקבל לרצון להשפיע. שוב. ועל זה נאמר...
מה זאת אומרת על זה נאמר? על, על, על הבלבולים, על החסרונות, על החולשות, מה נאמר?
בוא אל פרעה. היינו, שנלך ביחד, שגם אני הולך איתך.
הבורא אומר למשה... לנקודת משה שיש באדם, שהוא רוצה למשוך אותו, כן, מהעולם הזה לעולם העליון, להשגה העליונה, הוא אומר בוא יחד. זאת אומרת, זה כבר גילוי גדול שהבורא מתגלה ככוח המבצע את התיקון.
בכדי שאני אשנה הטבע, ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי, שאני אעזור לך לשנות את הטבע.
זאת אומרת, לא דורשים מאיתנו, רק בקשה. דרישה, אבל כזאת אכזרית, חדה ומאוד מאוד עוצמתית, שאנחנו נדרוש מהבורא, זה נקרא ניצחוני בניי, שאנחנו דורשים ממנו שמשהו ברא, עכשיו יתקן. זה נקרא ניצחוני בניי. אני בראתי את היצר רע, והם דורשים ממני שאני אשנה את זה ליצר הטוב בהם. זהו. אז הם נקראים בנים. ורק לזה בעצם ישנה הבקשה לפי התוכנה שאנחנו כך מתגלגלים בה, אנחנו מגיעים למצב כזה שמגיעה הדרישה מצדנו. כן.
ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי שאני אעזור לך לשנות את הטבע ולהפוך אותה מרצון לקבל לרצון להשפיע.
ורק לבקשה הזאת הבורא פתוח לשמוע. שום בקשה אחרת, שום תפילות, צעקות, בכי, כלום לא מגיע, אלא רק לזה. שוב, לפי החוק השתוות הצורה. אלא ההפך, אם אנחנו בוכים על הדברים שלא לחיבור, אז אנחנו במידה שאנחנו בוכים מקבלים מזה עוד יותר רע, מצב עוד יותר רע, כדי שהרע הזה יעזור לנו להכיר מה כדאי לדרוש. וכך אנחנו רואים בעולם הזה, כל התפילות, כלום לא עזר לנו משך ההיסטוריה לאף אדם שבעולם. למה? איפה הכוח העליון? איפה ראית שהוא עזר לך? נו? אין? מפני שלא מבקשים דבר אחד שלזה הוא מקשיב ומיד מגיב. זה בקשה על החיבור.
כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר, אינו יכול לו. אולם גם זה יש להבין, בשביל מה צריך הבורא שיבקשו ממנו? זה מתאים לבשר ודם, שהוא רוצה את הכבוד שיבקשו ממנו, בכדי שידע שהוא עזר לו. אבל איך שייך לומר דבר כזה אצל הבורא? אלא לפי הכלל, אין אור בלי כלי. זאת אומרת, שאי אפשר לתת למישהו מילוי אם אין לו חיסרון. כי כל זמן שאין חיסרון לדבר, אם נותנים לו, אין טעם בהדבר. אם כן, הוא לא יודע להחשיב את הדבר. ואז הוא לא ישמור את עצמו שלא יגנבו את הדבר. היינו, שיש אנשים שהם כן מבינים את החשיבות שבדבר, והם ייקחו ממנו זה הדבר. וזוהי הסיבה שהאדם צריך לבקש עזרה מהשם, בכדי אם ייתנו לו איזו הערה מלמעלה, שידע לשמור אותה, שלא ייקחו ממנו החיצוניים, שהם כן יודעים מהו הערך של איזו הערה דקדושה. לכן, כשהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ועניין הביקוש האמיתי מתחיל דווקא בזמן שהאדם רואה שאין הוא מסוגל לעזור לעצמו, אז הוא יודע בבירור גמור שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא יעזור לו.
אבל זה בתנאי שהוא עשה הגיעה גדולה בחיבור, שרצה להתחבר, רצה לגבש את הקבוצה שהיא תשפיע אליו את הנחיצות ברוחניות, בהשפעה ולאהבה, ולא מסוגל ולא מוכן ולא יכול ולא יוצא לו להצליח בחיבור הנכון. וזה בכוונה שהבורא לא שם רגל כל פעם, או כמו פרו, בוא נגיד, כן, שמתגלה. זה אותו דבר בעצם, הפרו הבורא, אין עוד מלבדו, השליטה אחת, רק כוח אחד, רצון אחד פועל. אז אדם מתחיל לגלות שאין לו ברירה, הוא חייב להיכנע, הוא חייב לבקש, לצעוק, לדרוש מהבורא שישנה את הטבע. הוא מתחיל לזהות שהפרו והבורא זה ממש כוח אחד. וגם כן הוא בעצמו נפעל מאותו כוח. ואין לו כלום, רק אותה נקודת הבירור, היא נמצאת מחוץ לבורא, מחוץ לפרו, מחוץ לטבע כולו. ונקודה הזאת זה הניצוץ שלו, הקטן, הרשימו שלו, זה רק מה שיש לו. טיפת זרע, הגן הרוחני, הוא כאילו מתוכו עכשיו בודק ורואה שגם בדברים הטובים, גם בדברים הרעים, בכל שולט הבורא, ואין כאן המשחק מחור. רק כאן הוא מתגלה עכשיו, אין לו ברירה, הוא חייב לבוא ולדרוש שהבורא ישנה את הכל. הוא בא בדרישה ממש לכוח העליון. כן.
שורה שהוא בתור א', אחרת הוא נשאר בפירוד מהקדושה, ואין שום עצה לצאת מהמצב דאהבה עצמית. לכן כשהשם עוזר לו, הוא יודע כבר שזה נכס חשוב, וצריכים לשמור מאוד שלא ייקחו זה החיצוניים. וזה כמו שאומר האריזל, וזה סוד רדיפת היצר הרע והסיטרא אחרא, להחטיא את הצדיקים ולהידבק בקדושה.
בכוונה. זאת אומרת שאלו שרוצים להתקדם לטוב, הם מתחילים להרגיש מכשולים בדרך.
יען, אין להם חיות זולתו. ובהתרבות הטובה והקדושה
שהם משתדלים לעשות,
התרבו חייהם. ואל תטמע מעתה למה היצר הרע רודף להחטיא את האדם, והבן זה. אילה זאת, כשהאדם ידע לשמור עצמו, כדי שהאדם ידע לשמור עצמו, שלא יאבד מה שנותנים לו, מוכרח לתת מקודם יגיעה רבה, שדבר הבא לאדם ביגיעה, זה גורם שישמור שלא לאבד את הדבר, אולם דבר זה, היינו, בזמן היגיעה, כשהאדם רואה שרחוקה עדיין המלאכה מלהיות מוגמרת, הוא לפעמים בורח מהמערכה, ובא לידי ייאוש. ואז, להתחזקות יתרה הוא צריך להאמין בהשם, שהשם יעזור לו. וזה שהעזרה עוד לא הגיע, הוא מסיבת שעוד לא נתן היגיעה המסוימת בכמות ובאיכות הנצרכת להיכנס להכנת החיסרון, בכדי לקבל מילוי, כמו שאומר, וזה לשונו. ואם מישהו עסק בתורה ולא הצליח להסיר היצר הרע ממנו, אין זה אלא או שהתרשל לתת את היגיעה והעמל המחויב להיתן בעסק התורה, כמו שכתוב, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. או יכול להיות שמילאו את כמות היגיעה הנדרשת, אלא שהתרשלו באיכות. לכן, בוא אל פרעו צריכים לתת לב לזה ולהאמין בכל המצבים הכי גרועים שאפשר להיות, ולא לברוח מהמערכה, אלא תמיד לבטוח בהשם, שהוא יכול לעזור ולתת לאדם, בין שהוא צריך עזרה קטנה ובין שהוא צריך עזרה גדולה.
זאת אומרת, המקובלים מספרים לנו מראש שהדרך היא לא פשוטה, אתם תקבלו הרבה אכזבות, הרבה מכשולים יהיו לפניכם. רק מי שיש לו סבלנות, שיכול לסבול כל הדברים האלה, להבין שאין ברירה, שמתחזק דווקא על ידם, על ידם הוא בונה את עצמו, אז הוא מגיע למטרה. אבל המצבים שעובר הם מצבים של האכזבה, של הקושי. למה? המצבים האלו הם מגלים לנו איפה אנחנו עוד צריכים להתקשר בינינו ביתר כוח. זה לא שסתם הם מתגלים שיהיה לך כאן קשה ושם קשה ושם קשה. מתגלים ההפרעות כאילו, כן? התקלות הם אותם התקלות שאנחנו צריכים לתקן אותם. זאת אומרת, כמה שנכנסים לתוך המכונה, מגלים יותר דברים עדינים שמקולקלים. גם זה צריכים, וגם זה צריכים, וגם זה צריכים. אתם יודעים, נגיד קונים דירה, אז יש קירות. אחר כך נכנסים לשם. צריכים להוסיף זה, ולא זה, ועוד משהו, ועוד קצת, ועוד. הדברים קטנים, קטנים, עד שגומרים, וזה מתאים לנו. זהו. לכן, בהתחלה זה נראה שזה פשוט. אחר כך זה יותר ויותר ויותר קשה. ובאמת, עד שמגיעים לעולם אינסוף, אתם יכולים לדעת לעצמכם כמה אדם צריך לעבור תיקונים ושינויים ביחס שלו לאחרים, בכל מיני צירופים, בכל מיני מצבים דקים של דקים. עד כמה שהוא בעצמו משנה את הטבע שלו, ודאי שכוח זה העליון. הוא לוקח מהבורא את כל הכוח הזה, אבל הוא צריך להיות החוקר, הוא צריך להיות המסדר, הוא צריך להיות המהנדס, הוא צריך להיות המתקן, הבודק, תיקון נכון או לא וכן הלאה. הוא לומד מתוך זה המערכת שבורא ברא, ואז נעשה כמוהו. ומגיעים תמיד מהדברים הפשוטים, הגסים, ולדברים העדינים, לתיקונים מאוד מאוד כאלה גבוהים, עד שכל המערכת היא שלו. כן.
טור ב', שורה שהוא דבר המתחיל ואליבא דאמת. ואליבא דאמת, מי שמבין שהוא צריך שהבורא ייתן לו עזרה גדולה, משום שהוא יותר גרוע משאר אנשים, הוא יותר מסוגל שתתקבל תפילתו. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי לב ואת דחי רוח יושיע. לכן אין לאדם לומר שהוא לא מוכשר שהשם יקרב אותו, אלא הסיבה שהוא מתעצל במלאכתו. אלא האדם צריך תמיד ללכת בהתגברות, ולא ייתן להיכנס למוחו מחשבות של יאוש. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו מן הרחמים.
זאת אומרת, צריכים לגלות שאפילו חרב הזה בא מהבורא, ואין כוח אחר. וזה הכל כדי שיתקשר דווקא לאותה היד שמחזיקה את החרב. קשה. נו.
שנאמר, הן יקטילני לא יחל. ועניין חרב מונחת על צווארו, יש לפרש שהכוונה היא, אף על פי שהרע של אדם הנקרא אהבה עצמית, מונחת על צווארו, ורוצה להפריד אותו מקדושה, באופן שמראה לו תמונה שאין שום אפשרות לצאת מהשליטה הזאת, אז הוא צריך לומר שזוהי אמת התמונה הזאת שהוא רואה, אלא אל ימנע עצמו מן הרחמים, משום שהוא צריך אז להאמין שהבורא יכול לתת לו את הרחמים, שפירושו מידת השפעה. זאת אומרת, מצד כוחות עצמו, האמת היא שאין האדם מסוגל לצאת מתחת שליטת קבלה עצמית. אבל מצד הבורא, שהקדוש ברוך הוא עוזרו, בוודאי הוא יכול להוציא אותו. וזהו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. עד כאן.
כן.
יעקב מקבוצת ראשון. אנחנו השבוע, אתה מלמד השבוע הרבה על החיצוניים, גנבים, גזלנים. רציתי לדעת איפה
חיצוניים?
חיצוניים.
זה בתוכנו.
כן.
רק נקראים חיצוניים, כי אם אני ככה מסדר שהפנימי, הקרוב, היקר לי, זה הרצון להשפיע, והכל היתר זה אני רוצה שיהיה הפוך ממני, רצון לקבל עם כל התופעות, אז ככה אני מסדר. יכול להיות שהגנף הוא קרוב לי.
כן, זה ברור. אני רציתי לדעת איך אנחנו שמים לב להבחנה הזאת שאני לא נותן לחיצוניים לקחת את כל העבודה, את כל מה שאני עושה.
אתה צריך באמת להשתדל שכל הכוחות שאתה משיג הם ילכו לחיבור. אבל כדי להביא אותך למצב הבא, אתה צריך להגיע, כאילו להצליח ולפול, שלא הצלחת. ולפול עוד יותר גרוע ממה שהיה קודם. כי בזה אתה מגלה מה עוד חסר לי כדי באמת להצליח לחיבור. ואז אתה הולך, משתדר, משפר את החברה, גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה של החברה אליך, כמה שאתה מושפע, רוצה להיות כלפיהם, כדי לקבל מהם יותר רושם. הכל אתה עושה, אוטוטוט אתה מגיע ממש להתפעלות כזאת מהחברה, ובום, שוב נופל. וכך יותר, עוד ועוד ועוד ועוד, עד שאתה מגיע למצב שבאמת זה קורה. מה קורה? שאתה מגיע לכזה בום, שאתה אומר זהו, אבל אתה לא יכול להגיד את זה בדרך. זה מגיע מאליו, זהו, אז זה אומר ככה, לא שאני סתם מיואש ואני לא אצליח, אני מיואש מכוחותיי, לא מהמטרה. זאת אומרת, הייאוש הזה זה לא חולשה. הייאוש הזה זה בירור גמור שאני לא מצליח. איפה הנשק שלי שאני כן אצליח? הוא צריך לעשות את זה, הבורא, ועכשיו יש לי כוח לדרוש ממנו. מה שאם כן לפני זה אין לי דרישה, אז זה סתם בחסרק.
זאת אומרת שאני עובד... בוא נאמר, עבודה כמעט אינסופית.
לא אינסופית, הכל נגמר, יש שעה, יש מידה שהיא מתמלה, אל תדאג. זה 3 שנים, 5 שנים, יש כל מיני ככה מידות לזה, זה לא חשוב. נגמר, יש סיום. סך הכל זה מדרגה הראשונה.
שאלה נוספת, האם אפשר לזהות את המצבים האלה בתוך הקבוצה?
ודאי שכן. ודאי שכן, גם קבוצה עולה ויורדת, מתחברת יותר, מתרפה מזה יותר, כן? גם כן צריכים, תשמע, צריכים להיות מודעים ורגילים לעליות וירידות ולשינוי המצבים, שינוי המצבים, ואנחנו ביניהם, ביניהם. באמת, אני לא מתפעל כל כך מהטוב ולא כל כך מתפעל מהרע. אני נמצא באמצע, אני לוקח משניהם מה שאני צריך להתקדמות. וצריכים ממש לעשות אפילו תרגילים. אני לא נמצא באפוריה ולא נכנס ליוש ככה. לא בזה ולא בזה. המצבים הם מצבים, בסדר, אני נכון שהם משפיעים עליי, אבל אני רוצה להיות לפי השכל, לפי האני שלי, למעלה מהם. אנחנו היינו בפיקניק, היית?
כן.
יופי. הרגשת טוב?
הרגשתי הרבה בירורים.
הרבה בירורים. הרבה אנשים חזרו משם איזה טוב, איזה הכל חיבור, איזה עם והכל. ואני באותו רגע חשבתי שזה לא טוב. ישבתי וכתבתי ביקורת על הפיקניק הזה, ושלחתי אותו לכולם. לתת זה כנגד זה, שיהיה להם מצד אחד הרגשה טובה, אבל תראו מה שלא היה טוב. ואנשים צריכים לבנות את עצמם למעלה בשני מצבים האלו. גם זה נכון וגם זה נכון, ואנחנו משתמשים בשניהם כדי להתקדם למצב עוד יותר טוב. זהו. אז בקבוצה, זה נקרא כף האמצעי. בקבוצה היחס הזה למעלה מהדעת, כף האמצעי, למעלה ממצב הרע ולמעלה ממצב הטוב, למעלה זה לא שאני לא מקבל אותם. אני משתמש בהם נכון כדי להיות למעלה מהם, לבנות את המצב מעליהם. זה מה שצריך.
כי פשוט נוצר בקבוצה, אצלי לפחות, אצלנו, סליחה, שמגיע המצב הקשה קצת, אז כאילו הכל נשמק מתחת לרגליים וכולם מרגישים שהקבוצה מתפרקת חלילה.
יפה מאוד. איך אתה חושב שאחרת? קודם כל זה סימן טוב שאתם מרגישים את זה בקבוצה. זאת אומרת שכלפי החיבור או התפרקות אתם מרגישים, זה טוב. זאת אומרת אתם מתקדמים נכון. רק מה אנחנו עכשיו עושים כדי לא להתפרק? יש כאן כמה דברים שחייבים מיד לדאוג. הראשון זה חלק הנשי שבקבוצה. נשים מחזיקות את קבוצת הגברים, הן יכולות לתרום לזה המון כוחות. אחריות, תמיכה, טיפול שלהם, זאת אומרת, מה זאת אומרת? המחשבה, כמו בבית. צריכים לדאוג לזה, א', ב', להיכנס להתעסקות עם ההפצה. פשוט מאוד. להתחיל לכתוב, לחבר, לא חשוב מה לעשות. העיקר לעסוק. חסרה העשייה. ולהיכנס יותר ללימוד. לומדים בצורה סחלטנית. ישנם תקופות שלב מת. אז אני ככה, אני שומר לעצמי איזשהו עבודות בצד. פעם לתקופת הרגש, פעם לתקופת השכל. כשאני יותר רגשי, אני יכול לאבד חומר ליתר עמקות, ליתר בירור פנימי, אני יכול להבין את השני יותר, אז אני עובד בזה. כשאני לא מסוגל, יש איזשהו הרפול חושים, ככה, אז אני הולך למדע. ושם אני עובד, מסדר את החומר, מסדר את הטקסטים, כל מיני בודק, פסיקים, כל מיני דברים, אתה מבין, ככה עובד בזה. עבודה יותר מכנית. אין מה לעשות. אין מה לעשות. לרבש היו מצבים האלו, אני ראיתי אותם, הייתי עד להם. אני אגיד לך, לדוגמה נגיד, הוא יוצא מתפילה, בבוקר, בשבת בבוקר, זה שעה וחצי תפילה, הוא אומר, אני מקווה שכולם לא שם, לא ראו, אני כל הזמן ישבתי וישנתי. ככה זה הוא אומר לי בשקט. זאת אומרת, הרגיש את עצמו עד כדי כך שלא יכול לעמוד, אלה ישב, יש לו, היה לו קורסה כזאת גדולה, עם הגב כזה גבוה, שלא רואים אותו, כן? ישב ונמנם. לא יכול לעשות שום דבר. עד כדי כך. זה מיוחד, זה רגעים כאלה, ימים כאלה, זה... אבל קורה לאדם הכל. לבעל שם טוב כתוב שהוא היה אפילו שוכח א' ב' אותיות, לקרוא לא יכול, הסתכל מה זה לפניי. אנחנו חושבים שזה איזה מין, זה ככה זה קורה. אם יש עסך דעת, האור יוצא, הוא יכול למחוק לך את הכל מה שיש לך בזיכרון, כמו ממחשב, וזהו. אז תתכוננו לכל המצבים
שיבואו. נקודת בירור קטנה נוספת, כן. עולה הרבה עכשיו עניין של נשים וגברים, הסדר החברה ביניהם, הסדר עבודה ביניהם, ויש בזה הרבה דילמות, מה מותר, מה אסור. נוצרים מצבים שלפעמים זה, יש חלק שנוטים מה שנקרא יותר קיצוני וחלק יותר לקו האמצע, ונוצר כמין קופליקט בתוך הקבוצה מבחינת יחסי נשים וגברים, שזה דבר מאוד, אני מרגיש אותו שזה לא רק בקבוצה שלנו אלא גם בקבוצות אחרות, זה ממש בוער בעצמות הדבר הזה.
כמה שפחות מגע יותר טוב. זה תמיכה מרחוק. בעבודה, אז יש הרבה נשים אצלנו שעובדות בבדיקה, בטקסטים, בכל מיני פעולות שלנו, גם במרכז שלנו כאן, אבל זה כמו בכל אופיס. יש לך הרבה מקומות עבודה, איפה שעובדים גברים ונשים יחד, אפילו בבני ברק. אתה יכול להיכנס לכל מיני מקומות שם, רואה חשבון, עורך דין וכן הלאה, יש מפעלים ועובדים שם גם אלו וגם אלו יחד. מה לעשות? אבל משתדלים לעשות מחיצות, משתדלים לעשות איזשהו מין מרחק, שמור מרחק מה שנקרא. זהו. זה מאוד, לנו זה חשוב מכל חברה אחרת. כי אצלנו הכוונות הן קובעות איפה האדם נמצא. ואני רוצה בכוונות שלי להיות, חוץ מכמה דקות ביום, בכוונות כל הזמן, אבל במעשים גם כן, חוץ מכמה דקות ביום, ממש בטיפול הזולת, לכיוון הזולת. מה שאני חייב לגוף שלי, בכל מה שאנחנו מכירים את הגוף שלנו, אז אני צריך לעשות את זה מטעם ההכרחיות. וזהו. אז העיקר לא שאני מגיע לקבוצה בערב ואני רואה דמויות שמפריעות לי להתרכז בעבודה הרוחנית. כאן צריכים לעשות איזשהו מין הבדלה. וגם כן זה תלוי באדם. ישנם כאלה שזה לא מפריע להם, ישנם כאלה שקשה להם לעבוד ליד אנשים ולחשוב על הרוחניות. צריכים להכיר את הטבע שלנו, אנחנו כבר אנשים מבוגרים, אנחנו כבר מבינים את החיים, אז צריכים להתייחס לזה בצורה מעשית פשוטה. לא להסתיר את זה ולא לטשטש את זה, בזה תלוי ההתקדמות שלנו, ההגיעה שלנו, זה חשוב לנו להשיג, אז לסדר כך שלא יהיה הפרעה. זה לא לגנאי חס ושלום, לא שאלו יותר מכובדים ואלו פחות מכובדים, אלה מה לעשות? האגו שלנו, היצרה שלנו ככה עובד. זהו, אבל לסדר את זה, פשוט פעם ולתמיד, ככה מסדרים וגמרנו, ולא שאלו חושבים כך, אלו כך, לכל אחד החוק משלו. לא. רצוי להבדיל לשני מקומות ולעבוד. כן.
שאלה מהחברים מקבוצת זיכרון בקשר למה שאמרת על הביקורת על הפיקניק. הם שואלים, האם ניתן להבין מדבריך שיש טוב בביקורת בתוך הקבוצה?
ביקורת יכולה להיות בונה וביקורת יכולה להיות הורסת. מה הכוונות לדברים? מה אנחנו עושים אחר כך עם הביקורת. אנחנו צריכים ללמוד מהם, כמו שאני אומר, גם דברים טובים, גם דברים רעים, אנחנו צריכים להעמיד אלו כנגד אלו, ולהיות למעלה מהם, אנחנו בעצמנו למעלה מהם. עשינו דברים טובים, עשינו דברים רעים, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את שניהם כך שיהיה פעם הבאה, אותם התקלות ודאי שלא יהיו, החיבור יהיה הרבה יותר חזק, והתגלו שוב משהו. ויתגלה שוב משהו, וכמה שנתקדם יתגלה בטוח. אבל אנחנו צריכים להחזיק את החיבור שלנו מעל כל, מעל הכל. ובוודאי שביקורת היא חייבת להיות בקבוצה, ובלי זה אי אפשר להתקדם. אני משתדל להביא ביקורת מדי פעם, וזה עובר מקבוצה לקבוצה. הייתי במוסקבה, עשיתי ביקורת עליהם. בניו יורק גם כן עשיתי ביקורת. ככה איפה שבאמת צריכים להוסיף קצת הכרת הרע ומרירות כדי לתת דחף להתקדמות, אז צריכים את זה לעשות. אבל זה חייבת להיות ביקורת מטעם אהבה ורצון שיתחברו, אפילו שאתה אומר להם, אתם יודעים מה, לא יקרה כלום אם אתם אפילו תתפרקו. זה צריך להיות בידיעה ברורה שזה בונה בסופו של דבר. בסדר? כן.
עמוס מבית קבל הלם בנתניה שואל, אחרי אירועים כמו למשל הפיקניק, האם אפשר לשתף את החברים גם בהרגשות פחות טובות, באתגרים שהיו לי, או רק בחוויות טובות מהאירוע?
אנחנו עם החברים מדברים רק על דבר אחד. אם אתה מדבר על החברים, אתה אמרת מילה חברים, עם חברים אנחנו מדברים רק על דבר אחד, איך להגדיל חשיבות החברה וחשיבות הבורא, חשיבות המטרה בעינינו, נקודה. זה מה שכותב רבש. אם אנחנו מדברים לא על חברים, אלא על מסדרים, מארגנים, סדרנים, העובדים כדי להכין את הפיקניק, אני לא מתייחס אליהם כמו חברים, אני מתייחס כבר אליהם כמו לעובדים. עובדים. ואז אני יכול לבוא אליהם ולצוק ולדרוש ולהגיד שאתם לא בסדר, ואתם צריכים לקבל עונש, וכן הלאה. אחד לא שייך לשני, חברים זה חברים. אם מתבלבלים בין מפעל לקבוצה, עורשים גם זה וגם זה. קבוצה זה כולנו מחוברים, כולנו אוהבים זה את זה, זו המטרה ועל זה מדברים בלבד. המפעל זה מפעל ההפצה, עשינו פיקניק זה מפעל ההפצה, היה שם גם כן חלק של הקבוצה, אבל המסגרת של הפיקניק זה המפעל ההפצה עשה, ושם היו הרבה פשלות, הרבה דברים לא נכונים, לא טובים, מקולקלים, לא חשבו מראש, לא התחשבו, היו הרבה תקלות, עשיתי על זה ביקורת. עכשיו אנחנו צריכים בדיוק לראות איך אנחנו בונים, למה זה נעשה כך, איך למנוע בעתיד שזה לא יקרה, ואפילו אותם אנשים שהיו מתוקף תפקידם היו צריכים לעשות נכון ולא, מגיע להם עונש. זה עבודה, זה מפעל. אתה מקבל כסף או לא, זה לא חשוב, זה לא שייך. אתה עובד כדי להרוויח. כסף זה לא דווקא הכסף, זה שכר. אתה עובד כדי לקבל שכר, ועל העבודה הזאת מגיע לך עונש, לא פרס אלא כנס. ככה צריכים להתייחס, לחלק בדיוק כל דבר ודבר. וזה יכול להיות חבר מאוד טוב מצד אחד, ומצד שני רשלן ופזרן וממש הרס לכל עבודת ההפצה, ואני מוריד עליו ממש מכות בתור מנהל, לא חבר. כן,
מצד שני באתי מהרקע של הכנת אירועים כאלה, ואני רוצה לומר לך, אני באופן אישי התרשמתי לטובה בצורה מאוד מיוחדת. ותאמין לי, עסקתי באירועים שגם 10,000 איש וארגנתי אותם. היו כמובן כמה פשלות, עכשיו מי שלא עושה גם לא טועה, אין ספק. אז בוא נשב, לא נעשה שום דבר. מצד שני, אני שומע אנשים שבאמת אני לא מכיר שבחיים שמו נושא הקבלה. רואים את צביקה, אתה יודע ששמענו על הפיקניק שלכם ברדיו? אמרתי, וואלה. אפילו היה לי טלפון שהוא שמע ברדיו, ולא יודע, בכל ישראל, לא יודע איפה הוא שמע, והוא אמר, אתה יודע מה, קחתי את אשתי, ובאתי אליכם. חיפשתי אותך, לא מצאתי אותך, באמת יצא, ובאמת כבר בדיוק יצאתי והוא נכנס. אבל באמת, אמיתי, כתוצאה מזה שעסקתי בתחום הזה, בטעם ההסתדרות, בכאלה עשרות, באמת אלפי אנשים, מאוד מאוד היה מוצלח, אני אומר ישר כוח לכל החברים פה, וזה בסדר שאתה אומר שיש ביקורת, כמובן שיש ביקורת, קל גם לבקר, דרך אגב. זאת אומרת, גם אותי ביקרו כל הזמן, למרות שאולי הצלחתי, לא הצלחתי, אבל באמת אני רוצה להגיד ישר כוח לכל האנשים פה, היו 3,000 איש, לא חשנו אותם. נפגשנו עם כל מיני אנשים, נהננו, הבאתי אנשים שבחיים שהם לא ראו אף אחד, לא ראו ממטר אנשים שלבדו קבלה. ודווקא זו הייתה הזדמנות להתחבר עם כל הפשלות.
נכון.
והאוכל היה על הכיפק.
זה שאתה אומר על הדברים הטובים, זה כבר בשבילי הפתעה גדולה. יפה מאוד. זה התוצאה היפה מהפיקניק. כי בדרך כלל אתה ככה, בזלזול עובר ביקורת. מעביר ביקורת. טוב מאוד. נעים לשמוע. כן, בבקשה.
יש לי שאלה לגבי תפילה. פה הוא אומר שהאדם רואה שהוא הגרוע מכולם, ואז זה כביכול התפילה שלו היא תענה. מצד שני אנחנו רואים שיש תפילת רבים, שהיא זאת התפילה שנהנית. והיום גם סרטטת כאן על הלוח שיש מעולמות ביה, עולה תפילה למלכות, ואנחנו פה בעולם הזה, איך, תעשה לי קצת בבקשה סדר עם התפילה, איזה תפילה ראשונה, מה עושים, ואיך אנחנו בכלל מעלים תפילה מכאן, מה התפילה הנכונה?
לבורא מגיע רק תפילה בציבור. תפילה בציבור זה נקרא שאני מתפלל עבור הציבור. אפילו שלא אנחנו יחד יושבים, עומדים, מתפללים ליד הקיר, ליד העמוד, ליד ארון קודש, זה לא חשוב. אם אני, אפילו שנמצא באיזשהו מקום נידח, מתפלל, מבקש, זאת אומרת, שאין לי כוחות, אני מבקש כוח, התחברות עם האחרים, זה נקרא תפילת הציבור, זה נקרא תפילת הרבים, כי אני מתפלל עבור להתחבר עם הרבים, עבור שיהיה לרבים טוב, להשפיע. אין? זה נקרא תפילת רבים. יכול להיות רק אחד, ומתפלל כך. זהו. אנחנו החלשים, אנחנו הקטנים, אנחנו כדי שכל אחד יגיע לתפילת רבים, צריכים באמת סביבה שהיא תחייב אותנו כך לחשוב, כך לרצות, כך לבקש, שיהיה לי כוח להשפיע, זה נקרא תפילת רבים. כוח להשפיע לזולת. דאגה לזולת. כן. רגע, אתה כבר היית? מי החדש לא היה ורוצה? בחור הזה. כן, בבקשה.
שחר, קבוצת רחוב. מה ניתן ללמוד מפרעו? מה ניתן ללמוד מפרעו? מפרעו בפצע?
מפרעו ניתן ללמוד נאמנות לבורא. כמה שהוא עושה את העבודה שלו, את התפקיד שלו, מבצע בקפדנות, בנאמנות, במסירות נפש, זה ממש עבד שאין כמוהו. תראה עד כמה ש... נו, זה כוח המכני שיש בטבע, כי בכל דרך, בכל דרגה, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל דבר וחיבור, הוא חושב איך אני יכול ב-100% לקחת את זה לעצמי. זה תוכנה מיוחדת פנימית כזאת שפועלת בכל גרגיר של בריאה, בכל מערכת, בכל חיבור. זה תוכנה מיוחדת פנימית כזאת. מי שיודע, נו, קצת תוכנות, אתם מבינים? אז היא עובדת בכל דבר, בכל דבר, בכל דבר. זה הפרעה. תראה עד כמה ש... זה פשוט... זה משהו טוטלי שמחסה ונמצא בכל הרצון, בכל המציאות שנברא. והתוכנה הזאת היא לא עוזבת לרגע אף גרם, אף גרגיר של הבריאה. בכוכבים, בעולם שלנו, בגלקסיות, למעלה מעולם שלנו, בכל העולמות. התוכנה הזאת היא כללית. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו. איך שהיא עובדת, התוכנה הזאת, היא נקראת פרו. איך שהיא עובדת. וכך אנחנו במקומו צריכים לדאוג להביא במקום התוכנה הזאת תוכנה השנייה, והיא נבנית על פני פרו. אנחנו משתמשים בו, אנחנו לא יכולים לא להשתמש בו, ההפך. זה מאוד מזכיר לי הרבה דברים שבמחשבים קורים, אפילו שעושים איזה אפגרייטים שם, כן? יש להם שם כל מיני שילובי תוכנות שם, 1020 ומשהו שם, 124 שם, כל מיני אלו מהמחשבים הראשונים, בכל זאת משתמשים בכל הנתונים הללו, והם רק עוד ועוד ועוד מוסיפים שם את היכולת טכנית. אז כך זה אנחנו. אולי זאת דוגמה, אני לא יודע אם מוצלחת או לא, שאנחנו לוקחים את הפרו ועל פניו, על רצון לקבל, אנחנו רק מוציאים ממנו את על מנת לקבל, ועל מנת לקבל משנים על מנת להשפיע, ורצון של פרו הוא נשאר. זאת אומרת, זה שפרו שולט, אני ציירתי זה לגילת והוא שמח, אז כן, בציור הזה שככה. זה שפרו שולט על הרצון, אז יש לי כוונה ויש לי רצון. זו הדוגמה, זה כבר נמצא בעולם, זה כבר נמצא בפעולה, כן? זה מה שיש. יש. כן? זהו. מה אנחנו צריכים לעשות? כוונה על מנת לקבל ורצון לקבל. זה מה שיש. מה עושים? אנחנו כוונה הזאת על ידי האור משנים לכוונה, כוונה על מנת להשפיע, והרצון כמו שהוא, אפילו אני מצייר, אומר בשחור, רצון לקבל הוא נשאר כמו שהיה. ואז אנחנו מגיעים למציאות הרוחנית. זה יש וזה ויהיה. זהו. ככה פשוט. זאת אומרת, אתה, זה הפרו וזה הבורא. ההפוכים. לא בשחור. לא בשחור. וכאן הבורא, כן? והבורא, וזה על ידי המאור. כן. נו, אתה רוצה להמשיך, שאל.
אז איך אני משלב את משה פה עכשיו?
המשה זה אותה נקודה שהיא מושכת אותנו, שהיא נמצאת בקשר עם המאור. כאן זה המשה. שעל ידה אנחנו מתקדמים. וכל היתר זה בפנים, בתוך הרצון לקבל. כן.
מה זה אומר בפרקטיקה שהרצון לקבל נשאר והכוונה משתנה?
שאני לא צריך לדאוג על הרצון לקבל. שאני רוצה לבלוע כל... סליחה. שאני רוצה לבלוע כל העולם, בסדר גמור. רוצה לבלוע. אני צריך רק בשביל מה אני רוצה לבלוע. זאת אומרת, כל התכונות שלי, רצונות, מחשבות, לא חשוב מה, הכל יכול להיות טוב מאוד, רק בשביל מי אני רוצה שזה יתקיים, לטובת הזולת או לטובת עצמי, זה הכל. אם אני משנה את הכיוון, מרע הופך להיות לטוב וזהו. לא המצבים ולא הרצונות ולא כלום אני לא צריך לשנות חוץ מעצמי לטובת הזולת. תפרק את הכל רק לבירור הזה, ואז אל תחשוב על מה שקורה לך, זה תמיד יקרה לכיוון הטוב. אם זה לטובת הזולת, לא אכפת, תאכל 10 מנות ביום, תרצה ליהנות מכל דברים, תעשה מה שבא לך, אני לא יודע מה. אם אתה חושב לטובת הזולת, בטוח שאתה לא טועה. ואתה תזכה לברכה ולהצלחה תמיד. רק כוונה היא קובעת הכל. כי הרצון לקבל הוא נברא, הוא לא משתנה. הוא חייב כולו כולו להתממש, כולו כולו להתמלות. אז אתה, את כל התכונות שלך נשארות, רק השימוש שלהם. כן, מיקרופון.
אם לסכם, זאת אומרת, יש לי שתי סוגי כוונות, והמון רצונות שלי.
הרצונות לא אכפת לך, אל תשים לב על הרצונות.
כן, אבל זה מבלבל, כי לפעמים כוונה הופכת לרצון.
לא, 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 לא נכון. אתה רואה, הרצון הוא נשאר אותו רצון, העיקר הכוונה. אתה רואה, כאן רצון לקבל, זהו, וכאן רצון לקבל, וזה אותו רצון בדיוק, עוד יותר גדול.
זאת אומרת, רצון לקבל הוא קבוע ונצחי, שלי.
כן.
כוונות, אני צומח בכוונות רק, כן, בכוונה.
כן.
זה צמיחה יחידה.
כן. כן. לכן הבירור, תשומת לב, תיקון, רק על הכוונה. לטובת מי קורה מה שעכשיו קורה בי, או איתי.
אבל רק יש שתיים, או לטובתי או לא לטובתי.
לא נכון, כן. כן. אבל השאלה לטובת מי. כן.
איפה הבקשה שלי במשוואה פה?
כאן?
הבקשה של
המאור, כן. המאור המחזיר למוטב, זאת הבקשה, זאת הבקשה. מן. על ידי המן. בקשה לתיקון הכוונה. עוד? כן.
שלום. אם לנשמה אין גיל, זה אומר שגם הילדים יכולים לעשות תיקונים?
ודאי שילדים יכולים לעשות תיקונים. ועוד איך? הילדים צריכים לגדול בצורה כזאת, ואנחנו רואים עכשיו דוגמאות על הילדים שלנו. שקודם לא, לא, זה לא יומן שילד בגיל 6, 7, 8, 9 הוא עובר תיקונים. כי גוף הוא גודל. היחס שלו לעולם הזה, כאילו ההתנסות שלו בעולם הזה כן משתנה. לנשמה אין גיל. נשמה לא, 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 לא תלויה בגיל. מגיע אדם בגיל 50, תחילת הנשמה עכשיו רק היא מתחילה לגדול, מגיע בגיל 20, גם כן תחילת הנשמה עכשיו מתחילה לגדול. הגיל של הגוף לא שייך לגיל של הנשמה, אין דבר כזה. לכן אנחנו עכשיו רואים שהילדים שלנו שמתחילים להיכנס לטיפול בחינוך שלנו, אתה רואה תוך שנתיים, שלוש, קודם כל זה ילד ש... בשבילו שום דבר בחיים לא קשה. אתה יודע, אתם רואים איך שזה מפתח שכל ורגש. הכל מה שיש באדם זה שכל ורגש. איך שזה מפתח את שניהם, מוח וליבה. הם נעשים קודם כל יכולים, מסוגלים לקליטה בלתי מוגבלת. שנית כל, כמה שהם עוברים בפנים, מצבים, בשביל מה ולמה ואיך ולעולם, להכל. זה... הילדים צריכים לגדול ממש לפי גיל שלהם הגשמי, ככה בגיל שלהם הרוחני. ממש. הם מסוגלים לזה. ואני מקווה שכך זה יהיה. כן, אני מחפש מישהו חדש, אז אתם תסלחו לי פעם שנייה. נו, מיקרופון.
כל ברור שאני עושה ומסתכל פנימה על הכוונה, איך שאני לא מסובב את זה, בסוף אני מגלה שזה הכל בשביל עצמי.
תדבר בתוך המיקרופון. כן.
איך אני יודע מה זה הכוונה להשפיע?
זה שאתה כבר אומר שכל הכוונות שלך זה על מנת לקבל לטובת עצמך, זה כבר בירור. ובירור נכון וטוב. זאת אומרת, כנגד הכוונות הנכונות, פעולות הנכונות, רוחניות, אתה מגלה עכשיו בינתיים שאתה כולך לתוך עצמך, לטובתך. זה בירור. לך לבן אדם לרחוב, תשאל, הוא קודם כל לא יבין מה אתה שואל ממנו. כן, כי הוא פועל, שפועל ככה, כי נפעל. זה מצד אחד. מצד שני, הוא יגיד לך, מה פתאום? אני גם לטובת הזולת, כל דבר שאני עושה וכו'. לכן אתה כבר בבירורים. אז שיהיה לכם שחק שמח, ותודה רבה, ומה
המודעות? הכל קשור אליך. קבלה לעם מזמינים אתכם להרצאת מבוא מרתקת עם מיטב המרצים, יום שלישי, שלישי במאי, 6:30 בערב, בתי קבלה לעם ברחבי הארץ. הזמינו חברים, ועכשיו נעבור לקליפ בנושא.
רעידת אדמה בעוצמה של 8.9 בסולם ריכטר פקדה את חופי יפן. החזקה ביותר מזה יותר מ-100 שנים.
זה שהמזרח רחוק.
משיב שקל לליטר.
בגלל המשבר בסעודיה, המחירים עלו.
מזל שהאוטו קטן. מזל שהאוטו לא אוכל הרבה דלק.
אופה, גופש, אה?
אתה לא תאמין. שרה זרקה אותי. אומרת שאני אגואיסט.
לא שאני לא אגואיסט.
נשורת רדיואקטיבית שמקורה ביפן הגיעה לישראל. המזרח הרחוק כבר לא כזה רחוק. הכל קשור אליך. בשלושה במאי, 6:30 בערב, נקיים הרצאת מבוא בחוכמת הקבלה בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. אנו מזמינים אותך ואותך לשמוע. לפרטים בהרשמה 1-700-509-209 ובאתר kab.co.il. הכניסה חופשית, בהרשמה מוקדמת.
מה זה עליו פה?
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה שירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה שירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שלי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי.
הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי.
כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד.